כל חי אונליין 93fm.co.il.
את היהודים לשון התגובה. חברי הכנסת יואב קיש מהליכוד ובצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי הגיבו הערב להודעת הגינוי האמריקנית ומסרו כי הודעת הממשל האמריקני היא כתם שחור על הבית הלבן. מי שמתיימר להניג את העולם הדמוקרטי אמור לכבד את ההכרעה הדמוקרטית של הציבור בישראל וממשלתו הריבונית, ואמור להימנע מניסיונות לרמוס את עצמאותה של ישראל. מועמדותו של אנטוניו גוטרש, ראש ממשלת פורטוגל לשעבר לתפקיד מזכ"ל האום, אושרה היום על ידי המדינות החברות במועצת הביטחון של הארגון ללא הסתייגויות. מחר צפויה להיערך הצבעה רשמית בנושא, ואם המינוי יתקבל באופן סופי, גוטרש יחליף את בן קימון בתפקידו כמזכ"ל האום בעוד כחודשיים. הבולשת הפדרלית האמריקנית, ה-FBI, עצרה עובד של הסוכנות לביטחון לאומי החשוד כי העביר צפני מחשב מסווגים שמיועדים לפרוץ למחשבים של ממשלות זרות. החשוד שנעצר עבד באותה חברת הקבלן שבה עבד גם המדליף אדוארד סנאודן. סגן שר הביטחון אלי בן דהן התייחס לתקיפת צהל בעזה ואמר כי היום חזינו בניסיון של אויבינו לבחון את מוכנותינו כאשר ירו לדרום, וצהל אכן הגיב בנחישות וללא היסוס. אותה מביא כתבנו איתי גדסי. חבר הכנסת מוטי יוגב אמר כי אין להסתפק בחילופי מעלומות בין ישראל לחמאס, אלא צריך להחזיר את השליטה הצבאית והמודיעינית שישראל איבדה במהלך הנסיגה מרצועת עזה. ניסינו להתנתק מעזה, אבל עזה לא מתנתקת מאיתנו, דברי יוגב. בתוך כך צהל פתח בתחקיר לבדיקת הסיבה לכך שמערכת כיפת ברזל המוצבת בסדרות לא הרתה את הרקטה שנורתה לעבר העיר. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר מעונן חלקית ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות, ביום שישי ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים, בשבת קודש נאה וללא שינוי, וביום ראשון התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. הנפש בראי היהדות. עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא הסליחה, המכילה בתוך מערכות הקשרים בין בני האדם. אחד הדברים הקשים הוא לסלוח לאחרי שחווינו עלבון, השפלה, פגיעה בצורה זו או אחרת. ובעזרת השם ננסה לגעת בכמה היבטים על הסוגיה הזו. יש אנשים שממהרים לסלוח. הם אומרים, עזוב, תניח, זה דברים קטנים, לא צריך להתייחס לזה ברצינות, אני סולח, אין בעיה, לא היה שום דבר. אלה הם אנשים שממהרים לסלוח, הם אפילו גאים בכך שהם סולחים מהר. למה? הם אומרים, אנחנו לא בשביל הדברים הקטנים האלה. הוא פגע, הוא אמר, זה בסדר. אין לי בעיה, אני סולח, ממשיך הלאה, זורם בשגרת החיים. כך האדם אומר, אבל לא בטוח שכך הוא מרגיש, ולא בטוח שהוא מודע למה שהוא מרגיש, בבחינת ליבה, הלב, לפומיה, לא גליה, הלב לפה, לא מגלה. יש אנשים שממהרים לסלוח, למה? לא בגלל שהם מבינים את האדם האחר, שהוא לא התכוון, והם יודעים להמשיך הלאה בשגרת החיים, אלא הם ממהרים לסלוח, מתוך פחד. הם מפחדים, אם אני לא אסלח, מה יאמרו עליי? שאני סתם אדם שהוא נוקם ושהוא נותר, ואני אדם שלילי, ואני אדם שמתייחס לדברים קטנים ומעניק להם משקל גדול מדי, ולכן האדם הזה מרגיש שאין ברירה, הוא חייב לסלוח. כל מה שהוא סולח זה לא ממקום שבו האדם יבנה מחדש את מערכות היחסים והקשרים שלו עם האנשים האחרים, אלא זה ממקום של פחד שמה הוא יאבד מה שבכל אופן יש בינתיים. הוא סולח מהסיבה הלא יעילה, הלא טובה, וכל זה למה? אם לדוגמה פגעו בו, ליוו אותו, הוא מבין שאם הוא ידבר איפה פגעו בו, איך העליבו אותו, הוא עתיד לקבל כל מיני תגובות מזלזלות. משהו בסגנון של, נו באמת, מה אתה מתייחס לדברים כאלה קטנים? אתה יודע, יש אנשים שסובלים מחרפת רעב, יש אנשים שיש להם נכות בצורה זו או אחרת, יש אנשים שהם חולים, יש אנשים שיש להם בעיות קשות ואמיתיות בחיים, ואתה נעלבת בגלל שלא התייחסו אליך איך שרצית, או כל מיני דברים כאלה. במילים אחרות, האדם הנעלב מבין שאין לו עם מי לדבר, ועד רבה, אם הוא ידבר ויביע את הכאב ואת המצוקה, יגמדו את הכאב ואת המצוקה שלו, על ידי השוואה לבעיות קיצוניות אחרות, על ידי שיאמרו לו שבכל אופן, מה שהוא רוצה זה לא רציני, לא מספיק יעיל, לא מספיק נחשב, לא מספיק חשוב, אז בסדר, אז לא הוכיחו אליך. האדם הזה יכול להיות שהוא נעלב מדברים הרבה יותר עמוקים, יכול להיות שהוא נפגע מדברים הרבה יותר עמוקים, אבל הוא מבין שהוא לא יכול לדבר על זה, הוא מפחד לדבר על זה. למה הוא מפחד? יזלזלו בצרכים שלו. ולפעמים הוא מפחד שאם עכשיו הוא יביע מה שהוא רוצה, אנשים אמרו לו, בסדר, אם אתה כזה, אם אתה עושה סיפור מכל דבר קטן, אז אנחנו בכלל לא רוצים להיות בקשר איתך. במילים אחרות, האדם הזה מפחד מדחייה, הוא מפחד מכך שירחיקו אותו מחברת האנשים האחרים, ולכן כדי לזכות בחברת האנשים האחרים ולא לאבד את הקשר איתם, אין ברירה, כך הוא מרגיש בכל אופן, והוא חייב לסלוח כמה שיותר מהר. אולי אפילו גם אף אחד לא ביקש סליחה, אף אחד לא אמר מחילה. ובעיקר, אין כוונה לשנות את ההתנהלות וההתנהגות הפוגעת. אבל האדם הזה מרגיש שאין ברירה. הוא חייב לסלוח וכמה שיותר מהר, כי אם הוא ידבר על מה שהיה ואיך שהיה, יתחילו להקנית אותו ולהסביר כמה הוא עושה עניין מכל דבר קטן. ויש סוג אחר של אנשים. יש כאלה שאומרים, אני לא מתכוון לסלוח עד שאני מברר את האמת עד הסוף. מה היה, איך היה, ברמת הפרטים, העובדות, השעות, הנקודות הכי קטנות שישנם. הם רוצים להגיע אל חקר האמת והעובדות, ולכן הם לא מרגישים שהם יכולים לסלוח, להמשיך בשגרת החיים בזרימה, בקשר בין שני האנשים, כל עוד אין לו ידיעה ברורה מה היה, איך היה, ועל מה אתה בכלל מבקש סליחה. האדם הזה ירצה לשמוע עוד פעם ועוד פעם, סליחה, מחילה. הוא ירצה לשמוע את המילים האלה עוד פעם ועוד פעם, ועל כל הפרטים, על מה שהיה אז ומה שקרה לפני כן ומה שיקרה לאחר מכן, וכך האדם רוצה לשמוע את הסליחה, על איך בכלל העזת לחשוב לפגוע בי, ומה עלה בדעתך, ואיך חשבת ומה אמרת ומה עשית. וגם זו ציפייה לסליחה שמגיעה מהמקום הלא נכון. אז יש את האדם שהוא סולח מהר מאוד, וכל זה למה? מכיוון שהוא מפחד לאבד את קרבת האנשים האחרים, לאבד את הקשר איתם, או לשמוע נימת זלזול בקשר לצרכים שלו. ודאי שטוב ויעיל שהאדם הוא יודע למחול ולסלוח. יחד עם זאת, אם האדם ימחל ויסלח מהמקום הלא נכון, אז לא רק שהסליחה לא תהיה יעילה, אלא הפגיעה תחזור על עצמה עוד פעם ועוד פעם. אם לדוגמה מעליבים אותו שלא מתייחסים לצרכים רגשיים שלו, חברתיים שלו, כלכליים שלו, כל צורך זה או אחר, ואז האדם הזה מרגיש שהוא לא יכול להביע את הצרכים שלו, ואם האחר אמר לו סליחה, הוא חייב לקבל את זה עם בלי לנסות את הכן ולומר, טוב, אני מוכן לסלוח, רק בוא נדבר, מה היה, איך היה על מנת שהדברים לא יחזרו על עצמם עוד פעם. אבל הוא לא עושה את זה בצורה יעילה, הוא לא עושה את זה כך, הוא אומר, כן, אני סולח, זה בסדר וזהו. וכל הסליחה הזו היא רק כדור שמרגיע את הרוחות בשלב הזה, אבל עתיד להחזיר את המערכת עוד פעם ועוד פעם לאותם טעויות, מכיוון שהאדם הפוגע לא מבין שהוא פגע, וגם אם הוא מבין שהוא פגע, הוא תמיד יודע שפלוני, אלמוני, זה בסדר, גם אם מעלבים אותו, גם אם פוגעים בו, בסוף זה בסדר, בסוף הוא סולח, הוא לא באמת לוקח ללב. ובכך, במקום לומר איזה אדם נהדר הוא אותו אדם שמוכל שוב ושוב, הפוגע, בלי לשים לב, לא מרוע לב, אבל מתוך מערכת אוטומטית שהוא לא תמיד ער אליה, אומר לעצמו, הוא אדם בכל מקרה גמיש, הוא תמיד מוותר, זה בסדר. וככה האדם הזה ירשה לעצמו לפגוע באדם הנפגע, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, עד שיבוא היום. יבוא הרגע שבו האדם הנפגע יאמר, זהו די, אני לא יכול יותר, אני לא יכול להכיל את הפגיעות האלה, ואז הנזק יכול להיות קשה מאוד, מכיוון שהאדם הנפגע, הוא כעת הגיע לנקודת תסכול, שהוא לא יכול יותר להמשיך הלאה בשגרת החיים הרגילה שלו. ולכן הוא יפעל בצעד דרסטי וקיצוני, ולא יהיה מוכן להמשיך ולהיות בקשר, כמו שהוא היה בצורה הקודמת עם האדם שפגע בו בעבר, והאדם שפגע בעבר לא מבין מה קרה, פתאום הוא מתנתק, הוא פחות בקשר, הוא לא מתעניין, הוא לא אכפתי, הוא לא רגיש, מה קרה לו? מה קרה פתאום הוא כל כך נעלב? הבן אדם פוגע באמת לא מבין שהוא פגע, מכיוון שהאדם הסולח יותר מדי פעמים העביר מסר, זה בסדר, אפשר לפגוע בי, גם כשפוגעים בי אני סולח מיד. וזו לא סליחה, בטח לא שכחה, אלא זוהי רק הכנה לקראת משבר גדול. זוהי סליחה ממקום לא נכון. וגם הסליחה שבה האדם, הוא מנסה להעמיד את האדם הטועה על טעותו. אתה טעית כשאמרת מילה לא במקום, ואתה טעית כשעשית, ואתה טעית בכלל שחשבת ככה, וטעית מההתחלה ועד הסוף. והוא לא מוכן לשמוע שהבן אדם אומר סליחה בלי שהאדם שאומר סליחה התחיל לעשות וידוי פרטים ופרטי פרטים עד שיגדירו בדיוק מה היה, איך היה וכמה הוא פגם. יש בני אדם שנמנעים לסלוח לאדם האחר. למה? כי כך הם יכולים לשלוט על האדם האחר. אם והיה ומישהו פגע בי, ואני עכשיו שומר את הטינה, שומר את הכעס, אני בעצם שולט עליו, על רגשות האשמה שלו. כל פעם שהוא יפגוש אותי, הוא ירגיש רגשות אשמה, ובכך שאני לא מוכל, אני כמו היינו אומרים אומר, כמה פגעת בי, כמה השפלת, כמה העלבת, אם קשה לי בחיים, זה רק בגללך. ובכך האדם פוגע, הופך להיות מאדם פוגע לאדם מרצה. ובכך האדם ש... נמנע מלסלוח, הוא שולט על האדם הפוגע, הוא שולט על רגשות האשמה שלו, וכך מרגיש שהוא יכול להפעיל אותו. הנתירה הזו של האדם ואי יכולת המכילה שלו תגרום לכך שהאדם הפוגע עתיד לומר שהוא בכלל לא פגע, ולכן הוא בכלל לא צריך לבקש סליחה. ואיך הוא יגיע למקום הזה? התשובה היא, חזל אמרו לגבי אדם שרחמנה לצלן, כשהוא עושה את העבירה פעם ראשונה, הוא עוד מתחרט עליה. פעם שנייה, נעשית לו כהתר. האדם לא יכול לשאת יותר מדי זמן רגשות אשמה. ולכן הפעם הראשונה, הוא אומר שהוא עשה טעות. פעם שנייה, אם הוא עוד פעם עשה טעות, אז הוא בעצם אדם שסובל מהרבה רגשות אשמה, בגלל שהוא עושה טעות ועוד פעם טעות ועוד פעם טעות, הוא כבר אדם לא טוב, לא יעיל. הנפש של האדם מנסה להחזיר את האדם לאיזון, כל הזמן לנסות ולגרום לאדם להרגיש רגוע, שלב. הנפש של האדם מנסה להוביל את האדם להגיע למקום הזה, ולכן האדם הזה עשה עבירה פעם אחת, הוא מרגיש רגשות אשמה, הוא לא בסדר. אם הוא יעשה עוד פעם עבירה, אז הוא ירגיש יותר מדי לא בסדר, ולכן אולי בהתחלה הוא ירגיש קצת רגשות אשמה, אבל אם והיה והוא ימשיך לעשות טעויות, הוא ירגיש כל כך הרבה רגשות אשמה. הנפש רוצה להחזיר את האדם לאיזון. תרגיש רגוע בחיים, תרגיש שלב בחיים. אם זוהי הנחת היסוד ונקודת המוצא של הנפש, והאדם ממשיך עוד פעם ועוד פעם עם המעשה השלילי, אז הנפש תתחיל לשכנע את האדם, דע לך, מה שעשית עבירה, זו לא כזו עבירה חמורה. כל דרך איש ישר בעיניו, דרך איש זך בעיניו. בהתחלה אומר שלמה המלך, דרכו של האדם היא ישרה בעיניו. כלומר, נכון שזה לא בסדר שעשיתי מעשה שלילי, אבל בהתחשב בנסיבות, באירוע, בתקופה, בזמן, במזג האוויר, בכל מיני גורמים אלה ואחרים, זה לא כזה גרוע מה שעשיתי. דרך איש ישר בעיניו, הוא מוצא את הדרך להצדיק את עצמו בכל אופן בסיטואציה הזו, בתקופה הזו, במעשה הזה שהוא עשה. אבל אז אם הוא ימשיך לעשות את המעשה הזה עוד פעם ועוד פעם, דרך איש תהיה זך בעיניו, הוא עוד יסביר שעד רבה המעשה השלילי הוא לא מעשה שלילי, הוא מעשה חיובי. וכל זה למה? היות שהוא לא יכול להתמודד ולשאת יותר מדי זמן רגשות אשמה. אז מה שהנפש תעשה, היא תתחיל למצוא סיבות למה אתה בכלל לא אשם, ועד רבה מה שעשית הוא בסדר. ולא רק בדיעבד, אלא גם לך תחילה, דרך איש זך בעיניו, הדרך עוד תהיה זקה בעיניו, ועוד הוא יהפוך את זה לאידיאל. ולכן, כשאנחנו שומרים את התינה על פלוני, על אלמון יותר מדי זמן, אותו אדם שפגע בנו, היות שהוא לא יוכל לשאת יותר מדי זמן את רגשות האשמה, אז מה שהוא יעשה, הוא יתחיל להצדיק את מה שהוא עשה, ויאמר, סליחה, זה שפגעתי בך, זה שהעלבתי אותך, זה שפגעתי בך, זה המינימום של מה שמגיע לך. תאמין לי, אם הייתי באמת רוצה לומר מה שיש לי בלב, היה הרבה יותר גרוע, אבל התאפקתי מכבודך. וכך, כשאנחנו נמנעים יותר מדי זמן לסלוח, האדם שפגע בנו כבר מרגיש רגשות אשמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עם הזמן הוא לא יוכל לעשות את רגשות האשמה האלה, עד כדי כך שהוא יצדיק את מה שהוא עשה. בבחינת אדם עבר עבירה פעם ראשונה, עוד מרגיש רגשות אשמה, פעם שנייה נעשית לו כיתר. ופעם ראשונה העליב אותנו, לא סלחנו לו, פעם שנייה אנחנו לא סולחים, הוא מתחיל להצדיק את הטעות שהוא עשה, ועוד יהפוך אותה לדרך חיים. אולי באמת זה מובן שהאדם שנפגע, יש לו סיבה מאוד גדולה להיפגע, יחד עם זאת, ההימנעות מלסלוח למישהו אחר יכול לגרום לכך שהאחר עוד יצדיק את מה שהוא עשה, או כפי שהסברנו. נצא להפסקה קטנה, ובעזרת השם, לאחר מכן נעשה עוד לגעת בנושא הסליחה בתוך מערכות היחסים, וגם ננסה לגעת בשאלותיכם בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו לבין הקהילה, שאלות בנושא נפש האדם. הטלפון שלנו 03-903-903-9, 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9.
טרקלין חשמל כהלכה, בחגיגה מדהימה לחגים. מחירים ללא תחרות וגם עד 625 שקלים לרכישה ברשתות ורדינון ונאמן. חג בטרקלין חשמל כהלכה.
שלום, מדברת נועה. יש לי 5 ילדים קטנים שאני מגדלת לבד. המצב הכלכלי מאוד קשה. בבקשה, תרמו עבורי סל מזון, כדי שלילדים שלי יהיה אוכל בשולחן החג.
למעלה מ-20,000 משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון עוזר.
עזרה, מחירי יש חסד משאירים את הארנק שלך מלא. פותחים שנה ביש חסד, קונים בגדול, יוצאים בזול. חגיגת קניות לחג ביש חסד, במחירים שיעשו לכם שנה מתוקה במיוחד. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
השנה גם אתם יכולים להתחדש עם מבחר פרטי הצורפים במחירים חסרי תקדים. סט גביה וצלחת, החל מ-590 שקלים. ייכנסו עכשיו לאחת מחנויות הצורפים. המבצע לחברי מועדון מצטרפים חדשים. עד גמר המלאי. הצורפים. לפאר. לרומם. הם מסתובבים בינינו. זה יכול להיות השכן, האיש שיושב לידך באוטובוס, החבר של הילד. בית התבשיל מאכיל את הרעבים עם יותר מחצי מיליון ארוחות מדי שנה. בבית התבשיל, התרומה שלכם מגיעה לנזקקים כשהיא מבושלת, וגדולי הדור קבעו כי זהו סנגור גדול לזכות בדין. חייגו 1-800-350-535, ושליח בית התבשיל יתפלל עבורכם בעשרת ימי תשובה ויום הכיפורים על קברו של רבי שמעון בר יוחאי לגמר חתימה טובה.
רוצה פאה נוחה? קלה? נושמת? פאה חלקה? גלית? מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
דיימונד.
שנה חדשה, מותג חדש. כל חולצה יעלום, להשיג בחנויות מובחרות.
בימים אלו מגיע מיזם כביש מספר 1 החדש אל שלביו האחרונים. העבודות כוללות שדרוג מחלפים, הרחבת השוליים, קריאת מנהרות, הקמת גשרים ושדרוג הכביש הקיים לכביש תלת מסלולי לאורך כ-16 קילומטרים משער הגיא ועד הכניסה לירושלים. באזור חלים הסדרי תנועה חדשים. חשוב מאוד לנהוג במשנה זהירות ובערנות מוגברת לשילוט שבדרך. נסיעה טובה ובטוחה ושנה טובה. משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
שמי שושי, אני שמעתי רק את הדברים האחרונים של הרב.
כן.
והנושא הזה, רציתי קצת לדבר על ההלכה הזאת שלא תשנא את אחיך בלבביך, ולא תוכיח את עמיתך, ולא תשנא עליו חטא. הדברים שלי מובאים מדברי הרמב״ם, שמביא אותם הרב אלימלך למדן, בספרו תורפיה. אז ככה, הרמב״ם אומר, לא תמיד יעזור לנו, המשפט שלנו היא לא תשנא את אחיך. אין לנו עניין להוכיח את השני, לשנות אותו, אלא באמת חובה עלינו להוציא את השנאה מהלב. אז איך עושים את זה? הלא כולם אומרים, תסלח, תסלח, אבל באמת קשה.
מאוד.
אני רוצה לסלוח, אבל זה שוב חוזר.
נכון.
אז הוא אומר ככה, מאחר והכל בראש, וגם אולי התיאוריות שלך ומה שעשית זה בראש, אז, ואין לך חובת הוכחה, יש לך רק חובה שלא תסלח את זה מהלב שלך, ולא תסלח עליו חטא. אז כולם חושבים לא תסלח עליו חטא, שאם לא תגיד לו, מה, עשית אני כך בכך, ואתה לא בסדר, אז אני אכתה שאני לא מתקנת אותו. לא. הוא אומר, לא תשא עליו חטא, זה שלא ישתנו פני המבוקר. זאת אומרת, שאפילו תגיד לו בהכי עדינות, או שהוא יתעצבן, או שהוא יפעד, או שהוא יגיד, סליחה, מה, אני לא התכוונתי, שזה גם עכשיו אתה מטיל עליו את הכעס ואת הצער, של הוא פגע בך ובגללו,
רגע, אני רוצה אותך. בואי ננסה להגיע רגע אל השאלה, ולאחר מכן נראה, מה הפרטים הנצרכים? הבנתי בינתיים את העיקור.
אני לא שואלת, אני פשוט מביאה כלי נפלא של הרמב״ם.
בסדר, אז אנחנו, בשביל זה אנחנו פה, אנחנו מנסים לראות איך אנחנו יכולים לעזור ולפתור את הרעיון הזה, וזה נכון, זה רעיון נהדר, לא תשנא את אחיך בלבביך. הרמב"ם אומר שהאדם לא ישמור את הדברים בלב שלו, ברגע שהוא שומר אותם בלב שלו, אז עצם זה שהוא שומר את זה בלב, זו עצמה בעיה. ולכן בהרבה מאוד מקרים יש בני אדם שהם אומרים, אני לא נפגעתי, אני לא נעלב, אני לא נפגעתי, וזה בסדר, ואני מוחל בלב שלם. אבל אם והיה והדבר נעשה, זה נהדר. אבל בהרבה מקרים, לא כולם, אבל בהרבה מקרים, הדבר הוא לא מגיע מהמקום הזה, אלא האדם הוא לא מזהה את הפגיעה, הוא מעמיד פנים שהוא לא נפגע, ולפעמים הוא מעמיד פנים אפילו לעצמו בבחינת ליבה, הלב שלו, לפומיה, לפה שלו, לא גליה, ליבה לפומיה לא גליה, הוא כן נפגע, והוא לא מזהה את הצורך בסליחה שיבקשו ממנו סליחה, ואז הוא צובר עוד ועוד כעסים ותסכולים, ואז הוא לעולם לא יצליח לחוות קשר בריא עם אותו אדם. למה? כי הוא משלה את עצמו שהוא לא נפגע, הוא משלה את עצמו שהוא מבחינתו, הוא בסדר, והוא מעביר דברים, אבל הוא משלה את עצמו, בהרבה מקרים, לא כל הזמן. איך רואים את זה? התשובה היא, אם והיה ואחרי שנפגעת, אתה רואה שחזרת ל-100% קשר עם האדם האחר, מה זה אומר? שהסליחה, המכילה שהצלחת למחול למישהו אחר, היא מגיעה עם מקום שלם. אם והיה, ואתה אומר אני מוחל, יחד עם זאת, מרגישים פחות פתוחים עם האדם האחר, מרגישים פחות קשר עם האדם האחר, מה זה אומר? זה אומר שהמכילה היא אמנם נאמרה בפה שלם, אבל לא בלב שלם. ולכן בני אדם בהרבה מאוד מקרים אומרים אני סולח, אבל אני סולח לבד, זה לא מספיק. צריך לדבר על הבעיה, מה היה, איך היה. מהמקום הזה יהיה קל יותר לבני האדם לפתור את הבעיה. אני רוצה מהמקום הזה לגעת בעוד שאלה, להתייחס לעוד מישהו או לעוד שאלה מאוד חשובה שעולה כאן, שאלה שהורים. הורים אומרים, הילדים ניתקו איתנו קשר ואנחנו בכלל לא יודעים מה עשינו. ההורים אומרים, אנחנו כבר 3 שנים לא בקשר עם אחד הילדים שלנו, הבן הבכור, ואין לנו מושג מה קרה. בהרבה מאוד מקרים, הורים שאומרים, אין לנו מושג מה קרה, אני לא אומר בצורה גורפת, אבל אני כן אומר בצורה שהיא חוזרת על עצמה בהרבה מאוד מקרים, הורים שאומרים, אני לא יודע מה קרה, מאוד יכול להיות שהסיבה שהבן, במקרה הזה, ניתק איתם קשר, אני לא מצדיק את הבן ולא אומר שהוא פעל בצורה נכונה, אבל אני כן אומר, אם נרצה לפתור את הבעיה, בהרבה מאוד מקרים, הסיבה שהילד ניתק קשר עם ההורים, זה בגלל שההורים חוזרים ואומרים, אנחנו לא יודעים מה עשינו, ובכך הוא מרגיש את העלבון הרבה יותר גדול, כי יש כאן איזושהי אמרה סמויה שאומרת, הנה, ההורים שלי העליבו אותי ופגעו בי והשפילו אותי בצורה זו או אחרת, הם אפילו לא יודעים מה זה. במילים אחרות, אם אני אדבר על זה, אז מה הם יגידו? נו באמת, זה כלום, זה לא רציני, נו זה שום דבר. ואז המקום הזה, הילד אומר, טוב, אז אין מקום לתחושות, לרגשות, לצרכים, ואז המקום הזה הוא מתנתק. אני שוב מציין ואומר, אני לא אומר שזו הדרך הנכונה לפעול, אני רק מסביר מה יכול מניע של ילדים להתנתק מההורים, כשהורים אומרים, אני אין לי מושג למה הילד שלי התנתק. טוב, אני יודע, אולי בגלל משהו, א' ב', אבל זה לא הגיוני, כנראה יש משהו אחר שאני לא יודע, יש כאן משהו מיסטי, יש עין הרע, יש עדים, יש רוחות. בהרבה מאוד מקרים, יכול להיות שהעין הרע השפיע, יכול להיות שהיו מעורבים גם שדים ורוחות, אבל לפני שמגיעים אל המקומות הגבוהים האלה, אפשר גם להגיע למקומות שהם טיפה יותר טכניים, ויותר מתייחסים אל הצרכים האנושיים שיש לשני בני האדם. ולכן, לא נכון לומר, אני לא יודע מה עשיתי. כן נכון לומר, כנראה היה משהו. אני מוכן להודות על האמת, אני לא מוכן להודות על האמת, זו כבר שאלה נוספת. השאלה היא, האם אני ההורה רוצה לחדש את הקשר עם, במקרה של השאלה שמונחת לפנינו, עם אותו בן בכור? אני ההורה רוצה לחדש את הקשר עם הבן הבכור? מה שאני צריך לעשות זה להרים טלפון, לפנות, לדבר, לשלוח מכתב, לא משנה באיזה דרך של תקשורת, אפשר גם כן הידי אמצעי, אבל העיקרון הוא שלהעביר איזשהו מסר מסוים לאותו בן בכור ולומר לו, אנחנו יודעים שנפגעת, ויכול להיות שנפגעת בגלל א', בגלל ב', אנחנו לא מספיק יודעים, ואנחנו רוצים לשמוע, ואנחנו נשמע, ואנחנו נאזין, ולא נסביר למה זה הייתה טעות, ולא היית אמור להיפגע וכדומה. אז המקום הזה נשמע, יכול להיות שהוא מתוסכל, יכול להיות שהוא מאוכזב, יכול להיות שהוא יכעס, אבל זה שיקול של ההורים עצמם, אם הם רוצים או לא רוצים. ואז אם והיה והם רוצים, ישנה סבירות שברגע שהוא ירגיש, הוא יכול לדבר, יכול להביע את עצמו, וההורים ייקחו את הצרכים שלו ברצינות, יגידו שהוא רגיש מדי, יגידו שזה לא הוגן, יגידו שזה לא עופר, כל מה שרוצים להגיד, יכולים להגיד. אבל השאלה היא לא מה אומרים, ולא מה צודק, אלא מה רוצים שיהיה. האם רוצים קשר או לא רוצים קשר. ולכן, להגיד לא יודעים מה היה, זה לא יהיה. הכי נכון זה להרים טלפון, להתקשר בצורה זו או אחרת, להיפגש ולהגיד, אנחנו יודעים שהיה משהו, הם מוכנים לקחת אחריות, הם מוכנים לשמוע. יכול להיות שזה לא יהיה נעים, יכול להיות שזה יהיה קשה, אבל זה הכיוון שאליו צריך לפנות. לא צריך לשמוע כל ואת אחת, לא לפתור כל ואת אחת, אבל להתחיל מהכיוון הזה. המקום הזה, נרצה לגעת בעוד נקודה שקשורה אל נושא המחילה. אדם שאומר, אני ביקשתי מחילה כבר 3 פעמים, ועל פי ההלכה, היות שביקשתי מחילה 3 פעמים, אני לא צריך לבקש פעם נוספת. אז זה נכון שכתוב בהלכה שאדם צריך לבקש לא יותר מ3 פעמים. הביאור הלכה בהלכות יום הכיפורים הביא שזו מחלוקת הטור והשולחן ערוך מול הרמב״ם. הטור והשולחן ערוך אומרים שצריך לבקש 3 פעמים. הרמב״ם לכאורה אומר 4 פעמים. פעם אחת יבקש לבד ועוד 3 פעמים יבקש עם 3 מרעים. יבקש מחילה לפי השולחן ערוך כבר מההתחלה, יבקש כבר מהפעם הראשונה יבקש בקרבת 3 מרעים וכך 3 פעמים. בכל אופן, אז האדם בשאלה שואל, ביקשתי מחילה 3 פעמים, מבחינתי הוא לא מוכן למחול ואני מבחינתי סיימתי, האם יצאתי ידי חובת המחילה? התשובה בהקשר הזה היא טיפה מורכבת, היא כוללת כמה וכמה דברים, אבל חשוב לציין דברי השפת אמת. שפת אמת, בפירושו לגמרא, מסכת יומא, בדף פייזיין. בדף פייזיין עמוד א', פייזיין עמוד ב', ישנם כמה וכמה סוגיות, בנושא פיוס האדם, בין אדם לחברו. השפת אמת אומר, כל מה שאמרו, לא לבקש מחילה יותר מ3 פעמים, זה רק בשביל לא לגרום לאדם הנפגע לעבור על איסור של לא להיות אכזר. כי ברגע שביקשתי ממנו פעם, פעמיים, 3, והוא עדיין לא מחל, אז עכשיו הוא מתחיל להיות אכזר. בשביל לא להביא אותו למקום הזה, אז לכן לא מבקשים יותר מ3 פעמים. אבל, אומר השפת אמת, זה לא אומר שבזה יצא ידי חובתו מבקש הסליחה. כי לכן, אחרי שהוא ייפטר מן העולם, יצטרך האדם שמבקש מחילה, לבקש מחילה בקבר של אותו אדם שלא היה מוכן לסלוח אחר 3 פעמים. ולכן המחילה לא מסתיימת, זה לא שהוא יצא ידי חובת המחילה, בכל אופן לפי איך שהשפת אמת מסביר שם את הגמרא. וגם הקפחי אומר שברגע שמפייסים את האדם 3 פעמים, זה לא שמפייסים בצורה שטחית ואומרים סליחה וזהו, סליחה וזהו, אלא הסליחה היא צריכה להיות בכל פעם סגנון שונה. אמנם נכון שאומר הקפחי שצריך לבקש סליחה 3 פעמים וזה יחוד באותו מעמד, אבל צריך לשהות פרק זמן בין בקשת סליחה אחת לבקשת סליחה נוספת, זו נקודה אחת, ונקודה שנייה שכל פעם היא גם כן בסגנון שונה. ומכאן לעוד מספר שאלות שקיבלנו. האם הזמן מרפא בעיות? התשובה היא, הזמן לא מרפא שום בעיה. הזמן לא מרפא בעיות. אנשים אוהבים להגיד, הזמן ירפא בעיות. הזמן לא מרפא בעיות. אם והיה ויש בעיות שלא תקנו אותם ולא פתרו אותם, לא רק שהזמן לא ירפא את הבעיה, הפוך, הזמן יחמיר את הבעיה. אדם שיש לו חרדות, מצב רוח מדוחדך, אדם שיש לו קשיים נפשיים אלה ואחרים, אם והיה, והוא לא ירפא את זה, בהרבה מאוד מקרים לא רק שהזמן לא יגרום למצב להשתפר, אלא הזמן יגרום למצב להידרדר יותר. זמן יכול להחמיר בעיה. אם והיה, ובמהלך הזמן, האדם הוא פועל, עושה, יוצר, יוזם, עושה כל מיני דברים אלה ואחרים, אז יש סיכוי שהאדם הוא אכן ירפא את הבעיה. ולמה? לא בגלל שהזמן הוא ריפא, אלא בגלל שבמהלך הזמן הוא פעל, הוא עשה, הוא יזם, הוא השתפר בצורה זו או אחרת. אם כן, הזמן לא מרפא, אלא מה שקורה בזמן הוא זה שאו מרפא את הבעיה או שמחמיר את הבעיה. אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד אחרי ההפסקה חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, מדברת הודיה, אני אמא בודדה לארבעה ילדים, מפרנסת יחידה, הבן הקטן שלי חולה. אני זקוקה לסל המזון שלי עד עזרה ושולמית כדי לקיים את החג.
למעלה מ-20 אלף משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון עוזר.
24 שעות לפני יום הכיפורים, 12,000 נשים במעמד נשגב באצטדיון יד אליהו, להשתתפות הרבניות ורד ציאני ואימים המזרחי. במהלך הערב יוקרן סרט מדהים על מרן זכר צדיק וקדוש לברכה במסר לבנות ישראל. קטעי סליחות ושירה עם הזמר יניב מדר, שמחה יהודית אמיתית עם הזמר אודי דודי, ובסוף הערב התרת נדרים על ידי גדולי ישראל. יום שני, ח' בתשרי, 10 באוקטובר למניינם, בשעה 7:30 בערב. כרטיסים מוזלים בעלות של 20 שקלים בטלפון 073-222-1280. הסעות מכל רחבי הארץ, 073-222-1280. שי ענק בשווי 50 שקלים לכל משתתפת.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטור 11 של חבורת תרי"ג.
ברור שלא נעלה לרכב.
אדוני, תתקדם לסוף הרחוב ותשאל שם אנשים,
הם כבר יראו לך.
לא, אני מתחדד, אני פונה ללב שלכם.
הילדים ידעו שבשום אופן אסור לעלות לרכב של איש זר, אבל הם עמדו קרוב לרכב והתלבטו מה לעשות, ואז הכל קרה במהירות.
הצילו!
מה קורה כאן?
הצילו!
והרכב הלבן שעט במהירות.
הצילו! מה אתם עושים איתנו? מה עשינו לכם?
אין, אתם לוקחים אותנו!
חבורת הריאג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו
0722-79-6666.
טרקלין חשמל כהלכה, בחגיגה מדהימה לחגים. קונים תנור בקו בדץ, משולב דוטאי ב-2,100 שקלים בלבד, ומקבלים 250 שקלים לרכישה ברשתות ורדינון ונאמן. חג ב...
טרקלין חשמל כהלכה.
תומר, אתה בא לסיבוב?
כן, אני רק לוקח כסדה וקורא למבוגר אחראי שילווה אותנו לרכיבה במקום בטוח, כי אנחנו עדיין לא בני 9.
כן, כמובן, ודאי. ביום שילדים יהיו אחראים כל כך, לסבתא יצמחו גלגלים. עד אז, האחריות היא שלכם, ההורים. תנו לילדים לרכוב בכיף, אבל רק במקום שהוא סגור לתנועת כלי רכב ובשבילי אופניים בלבד. דאגו שמבוגר ילווה אותם, כי ילד עד גיל 9 לא רוכב לבד. רוכבים בטוח בדרכים.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
כולם בונים סוכה עם סוכות ירושלים.
כוכבית 2582 ובאתר 2582.co.il.
מחפש לקנות או לשכור דירה? רכוש עוד היום מינוי בלוח הארץ, מאגר הדירות הענק בכל הארץ. ועכשיו מבצע מטורף לכבוד השנה החדשה, 50% הנחה ברכישת מינוי חדש. לוח הארץ 03-80-5-2 03-80-5-2.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום כבוד הרב, זה אני.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול הרב, יש לי חבר טוב.
כן.
שסכסוך, סכסוך כמו שסכסוכים בין חברים, היה סכסוך קטן איתו.
כן.
וכשאני בא ומבקש לנו סליחה, הוא מסדר שהוא לא רוצה לשמוע את הסליחה, לא רוצה לדבר עליה, אבל מצד שני הוא כועס.
כן.
איך אני יכול כן לפייס בעצם, אבל זה כן לבקש את הסליחה, אבל בלי שהוא יתעצבן גם על עצם הסליחה עצמה.
כן. כשהוא מתעצבן על עצם הסליחה עצמה, מה הוא אומר באותו זמן? מה מפריע לו? מה הוא אומר?
חייס, אין בזה שום תכלית, זה מה שהוא אומר.
אין שום תכלית במה? בעצם הדיבור על הבעיה?
בעצם השיחה הזאת, על הסליחה, על הנושא של הסליחה.
ואם והיה, ואתה מבחינתך, תמשיך איתו שגרת חיים רגילה, מבלי שתאמר לו סליחה. האם נראה לך זו תהיה אותה שגרת חיים, לפני הפגיעה שהוא הרגיש פגוע?
זה עם קצת מתח.
הבנתי. קצת מתח נראה לך, כמה זמן יהיה? שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים או כל הזמן?
לא נביא, אני לא יכול לדעת, אבל בוודאי
יהיה מתח כלשהו. כן. תראה, יכול מאוד להיות שהוא לא מרשה לעצמו לדבר על הנושא הזה, ולמה? מכיוון שהוא לפעמים יש בני אדם שלא רוצים לדבר על הצרכים שלהם. כלומר, אם אני נפגעתי, מה זה אומר נפגעתי? אם אני נפגעתי ממך, זה אומר שיש לי צרכים, וזה אומר יש לי רצונות, וזה אומר שאתה לא התייחסת להם, וזה אומר שאני אולי קטנוני בעיניי שאני נפגע בכלל.
הבעת רגשות, הבעת רגשות.
מצוין, וכל נושא הבעת הרגשות מבחינתי הוא איזשהו מערכת שהיא קצת מעליבה את עצמי. מה, סליחה, לי יש רגשות, לי יש צרכים, וזה נראה איזשהו דבר קטנוני, ואם אתה אומר לי סליחה, זה אומר שגם אני קטנוני. יש בני אדם שלא יכולים לשמוע את המילה סליחה, כי אם אתה אומר לי סליחה, זה אומר שאני קטנוני. אני הרי לא אדם קטנוני. עכשיו, זו אשליה. למה זו אשליה? לא כל הזמן, אבל בהרבה מקרים. למה זו אשליה? מכיוון שבשגרת החיים אני כן פגוע. איך אני יודע? אני רואה, אנחנו יש, כמו שאתה אומר, יש מתח בקשר בין האנשים האלה. יש אי יכולת להסתדר ולפתור את הבעיות, או לחזור לקשר שהוא זורם יותר וטבעי וטוב יותר. כל זה איננו. אז לכן.
אז מה בעצם הפתרון, שרה מציע?
הפתרון שאני מציע הוא לומר לו באופן כללי, אמרה בסגנון של אני יודע שאתה לא רוצה שאני אומר את הסליחה ואני מקבל, אני מה שאני רציתי לדבר זה רק לדבר מה שאני רוצה להגיד, אתה לא רוצה לשמוע זה בסדר. עכשיו אם והווה גם זה הוא לא מוכן לשמוע, אפשר לנסות לעשות משהו אחר. אפשר לפייס אותו לא בדרך של מילה סליחה. המילה סליחה, יש אנשים שהמילה סליחה היא מפחידה אותם, היא מטרידה אותם, ולכן מה שאפשר לעשות, אל תאמר את המילה סליחה. תורי, תשכח את המילה סליחה, תורי את המלקסיקון. אלא מה שתעשה, אתה תחזור איתו לשגרת חיים רגילה. כי הסליחה זה לא העיקר. העיקר זה לא הסליחה. העיקר זה החזרה לשגרה. ולכן, מה שתעשה, זה שאתה תחזור איתו לשגרת חיים, וכאשר תחזור איתו לשגרת חיים, עם הזמן תנסה לראות איך אתה יכול טיפה להעניק, טיפה לפרגן. כתוב הפוסקים שאם האדם קונה עלייה למישהו אחר, אפילו לא ביקש סליחה, זה כבר יש בזה גדר של בקשת הסליחה. וכל זה למה? מכיוון שהמילה סליחה, ודאי שיש לה משקל תרבותי, חברתי, אפילו בהלכה.
אבל מתכוון לעלייה לתורה?
סליחה? לא, אני מתכוון...
היה רק תורה?
אני אומר שיש אפילו דוגמה לפוסקים שאפשר לפייס את האדם האחר, לא יודע, אמירה, סליחה, אפילו זה שקונים לו עלייה זה כבר איזשהו פיוס מסוים. כלומר, לא אמרתי לו סליחה. אבל עצם זה שאני עושה איזה שהם מעשים שהם מעבר לשגרה. כלומר, אני לא קונה עלייה לכל בן אדם. עצם זה שאתה עכשיו תחזור איתו לשגרת חיים, ואחרי שתחזור איתו לשגרת חיים, תנסה באותה שגרת חיים, הוא אומר, אני לא רוצה לשמוע, מה היה? בוא, נמשיך רגיל, כאילו שום דבר לא היה. אבל לפי הטון שלו ולפי העצבים והמתח, אתה מבין שהיה הרבה והיה הרבה מאוד, והוא לא מוכן לחזור לשגרה. אז מה תעשה? תניח את המילה, סליחה, תחזור איתו לשגרת חיים, ואחרי שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, תתחיל טיפה, נקרא לזה, לפרגן / לפנק. תיתן לו קצת דברים שאתה לא היית עושה בשגרת החיים, כשהיית חבר שלו, לפני שהוא נפגע ממך.
אני חייב להגיד לך שלא שמעתי את יותר חכמה מזו. תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה, תודה, תודה רבה לך.
בטח.
שיהיה בהצלחה. אנחנו רוצים להתייחס לעוד שאלה חשובה מאוד, שאלה נוספת שהיא חשובה, היא לנושא הסליחה. האם האדם שהוא סולח, הוא אמור להגיד סלחתי וזהו. האדם שאומר סלחתי, הוא מרגיש טוב, בסדר, אמרתי שאני סלחתי, אבל אני מרגיש שזה לא לגמרי שלם, והאם צריך לעשות עוד משהו. התשובה היא, הרגש של אותו אדם הוא רגש נהדר. לומר למי שהוא, אני סולח לך, זה טעות. לומר למישהו, אני סולח לך וזהו, בהרבה מקרים, זוהי טעות. ולמה? רגע, הוא פגע בי, זה לא צודק. הוא פגע בי, אז הוא אמר לי סליחה, ואני מוכן לסלוח לו, אז למה זו טעות? התשובה היא, מהי סליחה? סליחה, זוהי ההבנה שהאחר טעה. אבל גם לי יש חלק בטעות בקשר בינינו. כלומר, נכון, יכול להיות שהוא העליב אותי, יכול להיות שהוא פגע בי, אבל למה הוא העליב אותי? למה הוא פגע בי? היה משהו שאני עשיתי שגרם לזה. אני לא אומר שהוא צודק, אני לא אומר שמגיע לו בגלל זה, יש לו את היכולת להעליב ולפגוע. אני לא אומר שמותר לאדם להשתמש בכל דרך בגלל שהוא נפגע ממני וכדומה. יחד עם זאת, אז בסדר, הוא נפגע, יש משהו שגם אני עשיתי. בכל אופן, מבחינתו, הרי זה לא שיום אחד, הוא קם הבוקר אמר, טוב, לך אני רוצה לפגוע בך. זה לא היה בגלל זה. יכול להיות שבאותו יום הוא קם על רגל שמאל, יכול להיות שמזג האוויר היה לו טוב, יכול להיות שכבר חודשיים הוא מרגיש רע בחיים שלו. בסדר, יחד עם זאת, אני הייתי הטריגר, אז גם אם הייתי הטריגר בעיניו, איך הוא חווה את זה? בדרך כלל בעיניו, כשהוא אומר סליחה, הוא אומר סליחה, הוא אפילו לפעמים מתבייש מנושא הסליחה, וכבר כמה וכמה הפוסקים האחרונים דנו בנושא הזה, שאמרו שגדר בקשת הסליחה זה לא רק האמירה סליחה, אלא זה גם שהאדם עצמו ילך ויפייס הפוגע, ובכך הוא מתבייש, ולא רק על ידי אמצעי, כי הבושה היא חלק מהכפרה, כמו שחזל אמרו, אדם שהוא עשה עבירה ומתבייש בה, אז מוחלים לו על אותה עבירה, כך זה גם כן בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בכל אופן, אז הנה, אני גרמתי למישהו להעליב אותי, לפגוע בי, אז הוא ביקש סליחה, האם אני צריך להגיד, אני מודה על הסליחה וזהו? התשובה היא לא, זו טעות. בהרבה מאוד מקרים זו תהיה טעות, ולמה? כי סליחה זו הבנה שהאחר טעה, אבל גם לי יש חלק בטעות בקשר הזה בינו. אם תהיה סליחה שלי, והנפגע, כלומר, מחילה שלי, אני מוכן למחול לאדם השני, ואני לא לוקח אחריות, הבקשת הסליחה שלו תהפוך בהדרגתיות לנקמה. כלומר, הוא יאמר, רגע, אני אלבתי מישהו, אני אבקש סליחה. ואז הוא ירגיש תחושת בושה מולי, כשהוא אמר לי סליחה. אז הוא אמר סליחה, הוא מרגיש בושה. הרגשת הבושה, יהיה לה קשה להישאר הרבה זמן בנפש של האדם. עם הזמן הבושה, תהפוך הנפש תנסה למעין לעבור תהליך של ריפוי ביתי, והנפש תתחיל להרגיש סליחה, למה שאני ארגיש בושה? רגע, רגע, מה, אני כעסתי עליו? למה כעסתי עליו? גם הוא היה אשם בזה. הרי הדרבה, זה שכעסתי עליו, לא התנהגתי בצורה גרועה יותר, אז אולי אפילו דווקא הייתי בסדר איתו. ואז בהדרגתיות, האדם הזה, אחרי שהוא ביקש ממני סליחה, הוא מרגיש תחושת בושה, ותחושת הבושה שהיא נמצאת עכשיו בקרבו, כמו היינו אומרים, היא עכשיו מנסה להשתחרר. ואיך היא משתחררת? הידי כך שפתאום, איך אני לא ארגיש את הבושה? הידי כך שאני אצדיק את עצמי. ואז בהתחלה ביקשתי סליחה, וכעבור חודשיים, שלוש, שנתיים, בקשת הסליחה הזו תהפוך לנקמה שלי באדם שביקשתי ממנו סליחה. אז אם כן, אם והיה ורק נשמע את הסליחה ולא נאמר תודה רבה על בקשת הסליחה, יחד עם זאת, כן, הייתי רוצה להבין מה בצד שלי גם כן נעשה, אז יכול להיות שבקשת הסליחה היא תהפוך להיות נקמה, וזה דבר שהוא לא יעיל ולא טוב. אז אם כן, אם האדם שמבקשים ממנו סליחה, הוא לא אומר תודה רבה על בקשת הסליחה, יחד עם זאת אני כן הייתי רוצה להבין איפה גם אני יכול לשפר משהו על מנת שזה לא יחזור על עצמו, אז לפעמים הסליחה היא לא תרזיקה הרבה זמן מעמד. ואני יכול לספר שפגשתי הרבה מאוד מקרים שבהם, לדוגמה, אישה מאוד מאוד פגע בבעלה, הבעל מאוד מאוד פגע באשתו, יחד עם זאת, הם ביקשו את הסליחה, וזה היה יפה, וזה היה טוב, אבל מה שקרה לאחר מכן הוא, לדוגמה, האישה פגע בבעלה בצורה זו או אחרת, ואז היא ביקשה ממנו סליחה, והתחיינה, ואמרה, זהו, זו פעם אחרונה, בחיים זה לא יהיה יותר. הוא מקבל את זה, והוא מעין, כמו היינו אומרים, בסדר, אני מוכן למחול, אני מוכן לסלוח. ואז, מה שקורה הוא, זה שבהדרגתיות כעבור חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, שנתיים, זו שאלה של זמן, עד שהאישה, היא מתחילה להרגיש תחושה לא נעימה, כי בעצם יש כאן חוסר איזון בקשר. רגע, הוא הצודק, אני לא הצודקת, הוא הצודק, אני לא הצודקת. ואז בלי להיות ערה לכך, הנפש, כמו היינו אומרים, מנסה להחזיר את עצמה למקום הנכון, המקום המאוזן. רגע, גם אני בסדר. ואיך גם אני בסדר? על ידי כך שהנפש בהדרגתיות תנסה למצוא סליחה, הוא לא בסדר בזה, והוא לא בסדר בזה, והוא לא בסדר בזה. ואז מתברר שכשהיא ביקשה סליחה, היא גם כן התחילה לצבור בתוכה תחושה של כעס ותסכול כלפי הצד השני, ואז כעבור כמה זמן זה יהפוך לנקמה ולמאבקי כוחות נגדו, מי יותר טוב ומי פחות טוב. ולכן, סליחה בריאה ונכונה זו היכולת של האדם שביקשו ממנו סליחה, לא לומר תודה רבה שביקשתם סליחה, נכון שלא ביקשתם כמו שצריך אבל אני סולח, לא, להגיד סליחה זו הבנה שאחרת, אבל גם לי יש חלק בטעות בקשר ומה שקרה בינינו, ואם אני אסלח בצורה הזו, אז אני אסלח ואומר מה אני יכול לעשות, על מנת שהסליחה, בקשת הסליחה, כמו שאמרנו, לא תהפוך עם הזמן לנקמה. זה לא ייקח יום יומיים, אבל זה ייקח כמה חודשים, וזה סבירות רבה יכול להגיע. עוד שאלה שקיבלנו בהודעה, על חוצפה של הבן שלי לא סלחתי, וזה ממשיך כהתר מה לעשות. אם הבנתי נכון את השאלה, הבן התחצף, ואני לא סולחת לבן שהתחצף, וזה ממשיך כהתר. מאוד יכול להיות שהסיבה שזה ממשיך כהתר, זה בגלל שאני כלא סלחתי. עכשיו, אני לא אומר לסלוח, זה אומר להיות כאסקופה הנדרסת, שאומרת, תעשו בי מה שרוצים, איך שרוצים, תעליו ותשפילו. לא, ודאי. הסליחה היא כן משהו בסגנון של לומר, אני סולחת, אפילו אם והיה ויש בקשת סליחה של הבן, אז לומר שאני סולחת, יחד עם זאת, להיות במקום שבו אני כן שמה גבול זה או אחר. עכשיו, מאוד יכול להיות שהחוצפה שעליה הגברת מרגישה שלא נאמרה סליחה, יכול להיות שהבן בכלל לא חווה את זה כחוצפה. הבן חווה את זה כתגובה שהיא הכי הגיונית שהייתה מבחינתו בכל אופן להתחצה, ולכן גם אלה צריך לברר. האם חוצפה זו הגדרה של האם, או חוצפה זו הגדרה של הבן? אם זו הגדרה של האם, יכול להיות שהבן לא רואה את זה כחוצפה, וחשוב לפתוח איתו שיחה מה היה, איך היה, ויחד עם זאת, להציב גבולות איך יהיה מכאן ואילך. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לכל מי שאיתנו באולפן. תודה רבה לכם המאזינים, שגמר חתימה טובה לנו ולכל בית ישראל.
שלום, מדברת הודיה. אני אמא בודדה לארבעה ילדים, מפרנסת יחידה. הבן הקטן שלי חולה. אני זקוקה לסל המזון שלי עד עזרה ושולמית כדי לקיים את החג.
למעלה מ-20 אלף משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון עוזר.
נפתולי שניצלר מגיש שמילי 2, אלבום הבכורה של שמילי אונגר, כוכב הזמר החסידי מארצות הברית. אלבום מרגש ומלהיב עם הלעיתים רחמונו, רחמונו, אמת,
אמס ואמנו גולזויס,
לולה,
קווי
ייתן לך להשיג בחנויות המוזיקה והספרים המובחרות.
עזרה, מחירי יש חסד משאירים את הארנק שלך מלא. פותחים שנה ביש חסד, קונים בגדול, יוצאים בזול. חגיגת קניות לחג ביש חסד, במחירים שיעשו לכם שנה מתוקה במיוחד. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
טרקלין חשמל כהלכה, בחגיגה מדהימה לחגים. קונים מקרר הייר באישור משמרת השבת ב-3,090 שקלים בלבד, ומקבלים 375 שקלים לרכישה ברשתות ורדינון ונאמן. חג ב...
טרקלין חשמל כהלכה.
לא מפסידים, רגע לפני חיתום הדין, תורמים ומביאים טהרה למאות יישובים בארץ ישראל. כי לפני הכל, מקווה. ודווקא עם טהרת הבית, הארגון שבונה מקוואות ללא תקציבי מדינה, ובמקומות שאיש אינו מוכן לבנות בהם, וזוכים.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
מחפש לקנות או לשכור דירה? רכוש עוד היום מינוי בלוח הארץ, מאגר הדירות הענק בכל הארץ. ועכשיו מבצע מטורף לכבוד השנה החדשה, 50% הנחה ברכישת מינוי חדש. לוח הארץ, 03-80-5-2, 03-80-5-2.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופניים במעבר חצייה, תן זכות קדימה להולכי רגל.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב עכשיו, חצות, באולפן יעקב גפן. שמו של טייס חיל האוויר שנהרג בנחיתת מטוס F-16 בבסיס רמון הוא רב סרן אוהד כהן נוב, בן ה-34. אוהד היה סגן מפקד טייסת בחיל האוויר וחזר עם מטוסו מתקיפה ברצועת עזה, ונהרג כשניסה להנחית את מטוסו. הטייס והנווט נטשו בנחיתה עקב תקלה שעוד לא התבררה. הנווט נטש בשלום, אך הטייס בדרגת קצין נהרג בנטישה והמטוס עלה באש. מפקד חיל האוויר אמיר אשל מינה ועדת חקירה לתאונה. דיווח של כתבנו הצבאי קובי פינקלר. משרד החוץ הגיב לגינוי האמריקני לבניית דירות באזור שילו ומסר כי 98 יחידות הדיור שאושרו ביישוב שילו אינן התנחלות חדשה. מדובר ביחידות דיור שיבנו על אדמות מדינה ולא ישנו את הגבולות המוניציפליים של שילו או המתווה הגיאוגרפי שלה. היחידות נועדו לספק פתרון דיור לתושבי עמונה שחייבים להתפנות בהתאם לפסיקת בדץ. כמו כן, ישראל מחויבת לפתרון שתי מדינות לשני עמים, בו מדינה פלסטינית מפורזת תכיר במדינת היהודים. לשון התגובה. חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד ובצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי הגיבו הערב להודעת הגינוי האמריקנית ומסרו כי הודעת הממשל האמריקני היא קטם שחור על הבית הלבן. מי שמתיימר להניג את העולם הדמוקרטי אמור לכבד את ההכרעה הדמוקרטית של הציבור בישראל וממשלתו הריבונית, ואמור להימנע מניסיונות לרמוס את עצמאותה של ישראל. סגן שר הביטחון אלי בן דהן